שלום וברוכים הבאים לפודקאסט מדברים סיבולת עם ליאור זחמור ואלכס וולפסון. אוקיי, ליאור, אז בוא תספר לנו קצת על מה אנחנו הולכים לדבר פה, על מה הפודקאסט.
כן, הרעיון הוא מאוד מאוד פשוט. בסופו של דבר יש הרבה פודקאסטים בעולם שעוסקים בסיבולת, חלקם בריצה יותר, חלקם באיש ברזל, תזונה, הרבה מאוד דברים שאנחנו שומעים בעולם. אז א', ראוי שיהיה לנו אחד בעברית, שיהיה לנו אחד ציוני מקומי שלנו. גם כי בסופו של דבר רובנו יותר אנחנו עם העברית, גם לשמוע, גם לדבר. וגם אני חושב שיש הרבה דברים שהם רלוונטיים ואקטואליים לישראל ופחות לעולם. כלומר, אם יש תחרות בארץ או אם יש ספורטאים ישראלים שעושים כל מיני דברים בעולם, אז מן הסתם לדבר על זה בפודקאסט שלנו בעברית רלוונטי, ופודקאסטים בעולם לא עוסקים בזה.
כן.
וזה בעצם
הרעיון. כן, אנחנו מדברים על זה כבר הרבה זמן, ונהיה לי הגיע סוף סוף הזמן שבאמת נעשה את זה.
לגמרי.
זה הפרק הראשון שלנו, וחשוב להגיד שהיום החמישי בנובמבר 2019, שמי שהולך לשמוע את זה בעתיד. אוקיי, טוב, ליאור, אז אתה בדיוק חוזר עכשיו ממחנה אימונים, בחרמון, בלי חרמון. אולי תספר לנו קצת חיה.
כן, עשינו עכשיו בלוק של 3 ימים, בעצם מחנה אימונים שאנחנו עושים אותו בפעם השנייה, אנחנו קוראים לו טריפל חרמון, כי הרעיון הוא שישנים למטה וכל יום מטפסים לחרמון ברכיבה בדרך אחרת, בכביש אחר. בסופו של דבר הרעיון הוא לצבור הרבה שעות רכיבה, הרבה קילומטרים, הרבה טיפוס מצטבר, הרבה TFS, לייצר איזשהו בלוק של עומס על הגוף, רק אופניים. רכבנו משהו כמו 16 שעות, טיפסנו 8400, אני טיפסתי 8400 בשלושה ימים, 440 קילומטר, מעל 900 TFS.
זה רק רכיבה, נכון?
רק אופניים. המחנה הזה, אנחנו עושים אותו, זה גם נחמד. בסופו של דבר אני קורא לזה קייטנה של מבוגרים, אתה נוסע 3 ימים ופוחה ונהנה, ואפשר לעשות את זה באיטליה, אבל אפשר לעשות את זה גם בישראל. ושתיים, אני חושב שהבלוקים האלה של העומס, הם עושים משהו לגוף, הם משפרים מאוד את העומק, את העמידות, את הסיבולת, והם עושים משהו לראש, אתה פורץ גבולות, אתה עושה דברים שהם לכאורה נראים קצת בלתי אפשריים או מאוד מאוד קשים, וכשמשהו זז בגוף, משהו זז בראש, משהו זז בראש, משהו זז בגוף, ונוצרת איזושהי, נקרא לזה מערבולת חיובית, מחולל איזשהו תהליך שהוא, בסופו של דבר אתה בסוף לא יודע מה פיזיולוגי ומה מנטלי, אבל זה לא משנה, זה מביא לתוצאה המיוחלת.
כן. ואני מבין שביום האחרון של המחנה, היו חבר'ה חדשים שהצטרפו לרכיבה, שלא כולם בעצם עשו את כל המחנה. היום האחרון זה היה מין רכיבה קבוצתית יותר גדולה, אז בעצם היו חבר'ה שעבדו יומיים קשים, ואז ביום השלישי הצטרכו גם להתמודד עם החבר'ה שהגיעו טריים לגמרי. זה גם לא פשוט. הצלחת לשרוד את זה?
קודם כל, זה לא פשוט בכלל. כי אתה כבר עובד יומיים, ופתאום באים חבר'ה ביום השלישי, שהם עושים רק את היום השלישי, כלומר רק את השבת, והם באים טריים ומלאי מוטיבציה, אנחנו קוראים לזה באים חמים מהבית. וזה מייצר דינמיקה מאוד מעניינת, כי זה מצריך אותם קצת להתחשב, אבל זה בעיקר, אני לא רוצה שהם יתחשבו כל כך. כי אני רוצה לראות איך החבר'ה שכבר באיזה יום השלישי שלהם מתמודדים, זה גם פיזיולוגית, שצריך פתאום to step up, להעלות את הרמה שלך. וגם מנטלית, כשבאים חבר'ה ופתאום מערבבים את הקלפים ולוחצים, ואתה צריך איכשהו לשרוד את זה ולהתמודד, וזה מאוד מעניין להסתכל מהצד ולראות איך כל אחד מתמודד עם הדבר הזה.
כן. וכמה ימים אחרי אתה מרגיש את המאושש? איך אתה,
לא,
איך אתה מסכם
לא,
את זה?
ממש לא מאושש, אני מאוד עייף. תשוש, הרגליים יחסית בסדר. אין ספק שמחנה אימונים כזה יש לו אימפקט, וצריך לתת לו את הכמה ימים שלו את הכבוד. להתאושש, לעשות כמה ימים קלים, לנוח, לעשות עיסויים, טיפולים, לישון כמה שיותר, להכניס חזרה קלוריות, בשביל לייצר את הריבאונד שאתה רוצה לייצר ממחנה כזה. כלומר, בסופו של דבר אתה מייצר איזשהו גירוי שהוא נקרא לזה לתוך העניין הרסני, אבל אם אתה נותן לגוף לעשות הריבאונד, אז הגירוי הזה במקום שהוא יהיה הרסני הוא מאוד יעיל.
ואני מבין שכבר מאז שחזרת כבר הספקת קצת לרוץ, לשחות.
כן, כן, אני בעד לזוז. לא לגמרי לנוח, אבל ביום הראשון נחתי לגמרי, הספקתי קצת לשחות, קצת לרוץ, אבל הכל קל, הכל רגוע, רק בשביל להזיז את הגוף, בסוף אנחנו יודעים שלהזיז את הגוף עוזר לו להתאושש, עד כל אתה עושה את זה לא משהו ארוך מדי ולא קשה מדי, אז עדיף לגוף להיות אקטיבי, במיוחד מי שרגיל להיות אקטיבי.
שמע, יפה. מזל שנשארתי בבית.
היית סובל, אבל כולנו סבלנו.
כן. אוקיי, טוב, אז אני רוצה רגע, דיברנו, דיסקרתי קצת ריצה, אז אני רגע רוצה לעבור לאיזה טרנד שעכשיו אפשר להגיד סוחף את העולם. אפשר להגיד שהוא כבר התחיל אפילו די מזמן, נעלי הריצה של נייקי, ה-4%, הנעליים עם סוליית קרבון, שבעצם גם קיפצ'וגי עכשיו יש לו סירי לא רשמי של שעה 59 איתם. אנחנו רואים אתלטים נצחים מרתונים איתם, שיאים נשברים. בהתחלה חשבנו שזה גימיק. לא היו באמת הרבה הוכחות, היה מחקר של נייקי שהם ימנו, שאמר שאירה שבעצם יש שיפור. מאז אנחנו כבר רואים שיש עוד איזה 3 מחקרים בלתי תלויים שמוכחים שהנעל כן משפרת. ואז מתחילות פה לשאל כל מיני שאלות עכשיו, אם אולי צריך לאסור על הנעל, בדיוק כמו שקרה עם החליפות שחייה. מה אתה חושב?
תשמע, זו שאלה מעניינת. תראה, שאלה בסוף, טכנולוגיה, זה איפה הגבול. תראה, קודם כל, אתה יודע, אפשר לאסור מלא דברים, נגיד שקשור באופניים. אפשר לאסור מעצורי דיסק, אפשר לאסור אפילו גלגלי דיסק, אפשר לאסור את האירוברים החדשים, אפשר לאסור המון המון דברים. רגולציה זה תמיד דבר מעניין, כי בסוף צריך לשאול למה היא נועדה, מה היא עוזרת ומה היא מזיקה. עם הנעליים, קודם כל, לא נראה שיש פה איזושהי בעיה בריאותית. כלומר, לא נראה שאתה יודע, יש פה איזו סיבה בטיחותית או בריאותית לאסור אותם. כי הרבה פעמים התירוץ לאסור דברים זה משהו שקשור בבטיחות. למשל, UCI לא מרשים שאופניים יהיו קלים מדי, כי הם טוענים שהמרוץ למינימום משקל עלול לגרום לזה שהאופניים לא יהיו בטיחותיים. פה אין, אי אפשר לטעון טיעון כזה. ולכן אני לא חושב שאפשר להילחם או שנכון להילחם בטכנולוגיה בהקשר הזה.
אני רק רוצה להדגיש אולי איפה בין את הבעיה פה. הטענה היא בעצם שהנעליים משפרות, על זה אין כרגע ויכוח. יש אנשים מסוימים שהשיפור שהם יקבלו, לדוגמה, היא 4%, ואנשים מסוימים אחרים יקבלו 2%. וזה בעצם הבעתיות פה, שהשיפור הוא לא אותו שיפור לכולם. זה
לדעתי קשה למדוד את זה, ואפשר אולי להגיד את זה על כל מוצר או על כל נעל. קודם כל זה לא רק נייקי, לאוקה כבר יש 2 דגמים של קרבון, עכשיו אסיקס עוד מדין להוציא, יש להם פורטוטייפ, ניו בלנס, בעצם
כולם
סקשר, אדידס, סקוני, כל החברות הולכות לשם. לשם זה הולך. בסופו של דבר החברות, או שהם יוציאו דגמים מתחרים, או שהם ינסו לעשות, להשפיע ולעשות איזשהו קמפיין נגד הדבר הזה. אם הם ירגישו שהם יכולים לעשות דגמים מתחרים ראויים, אז הם לא יהיו נגד. בינתיים אוקה הוציאו 2 דגמים, את הקרבון רוקט ואת הקרבון איקס, כבר די מזמן. הדגמים האלה כבר קיימים הרבה זמן, והספורטאים שלהם רצים איתם.
גם חשוב להגיד שהנייקי קיימת כבר איזה 3-4 שנים, זה לא נעל חדשה.
כן.
פשוט עד עכשיו זה אפשר להגיד לא פרץ בצורה הזאת. פשוט עכשיו אנשים מספקים איתם הרבה תוצאות שאנחנו רואים.
כן, כן. תשמע, זו שאלה מעניינת, קונספטואלית, עוד פעם, אני לא רואה סיבה לאסור את זה. מה שאתה אומר, אני לא יודע גם כמה הוא מדיד וכמה אפשר לקמת את זה, באמת כמה זה משפר לכל אחד בכמה אחוזים, כי ברור שמי שרץ מאוד יעיל ביומכנית, אז נעל כזאת תשפר אותו כנראה אפילו עוד יותר. מי שלא רץ יעיל ביומכנית, יכול להיות שהשיפור יהיה יותר קטן, אבל זה בסדר, זה לא בגלל שהוא עשה משהו לא בסדר, פשוט רץ יותר מהר ביומכנית, יותר יעיל או יותר קל או משהו כזה, וזה בסדר. עוד פעם, ואז גם יעשו את זה. בוא נניח שיעשו את זה עוד רגע. אז מה יעשו עם כל השיאים שנקבעו עד היום? זאת אומרת, את השיאים של החליפות, הם עד היום לא כל כך יודעים איך לאכול אותם עם החליפות שחייה, כי אוקיי, קבעו X שיאים, E on top וזה, ועכשיו אסרת את החליפות. אז מה תעשה?
זה בעיה, נכון?
זה גם בעיה.
בעיה גדולה.
אז אם רוצים לאסור את זה, צריך לעשות את זה מהר. לפני שיש הרבה ספורטאים, הרבה דגמים, הרבה שיאים. תראה, בעיקרון, לפי חוקי איגוד האתלטיקה, הנעל צריכה להיות זמינה לכולם, והיא אסור לה לשפר. ואז אפשר להתחיל להתווכח אם הנעל זמינה לכולם, לא זמינה לכולם, האם המחיר הוא באמת משאיר את זה זמין לכולם, או רק לבאמת אנשים מאוד עמידים. והאם היא משפרת? כי אם היא משפרת, אז זה סותר את חוקי איגוד האתלטיקה להבנתי. אז יש פה איזו סתירה פנימית כזאת. בדרך כלל האיגודים האלה הם מאוד שמרנים. איגוד האופניים, איגוד האתלטיקה, הם לא אוהבים טכנולוגיה. הם אוהבים סיים, הם לא אוהבים טכנולוגיה. שאלה טובה.
זה מאוד קשה לנטר את זה, זה לא כמו ש... זה מה, זה כמו שהיו עושים עם האופניים, שלוקחים עכשיו אייפד ומתחילים לסרוק את האופניים של כולם. קשה מאוד לתפוס את זה. גם אני יודע שאגב, פנו עם זה לאיגודי הריצה, והבנתי שהם לא, כרגע הם לא מתכוונים להתמודד עם זה באיזושהי צורה.
אני יכול להבין, עוד פעם, תראה, דיברת על נייקי, נייקי הוציאו נייקר לפני כמה? 20 שנה, 25 שנה? אז גם אז יכלו להגיד, מה, אוויר בנעל זה לא חוקי. זאת אומרת, אתה יודע, קרבון בסוליית נעליים, באופני הרי, בנעלי רכיבה, זה לא חוקי, אתה מבין, אני מתכוון, זה, הנה, שמו קרבון לפני הרבה שנים בסוליה של הנעלי רכיבה, ולא הוציאו את זה מהחוק. יכלו להחליט, להגיד, לא, רק פלסטיק, אבל למה? אז גם פה אני לא רואה סיבה לאסור את זה.
אנחנו היום כבר 3 ומשהו שבועות אחרי אליפות העולם בהוואי, ואנחנו עוקפים אחרי הספורטאים שהתחרו שם, ולאן הם ממשיכים, ומה קורה איתם כל הזמן, ונראה לי הספורטאי שהכי מעניין אותנו זה ליונל סנדרס, האחד והיחיד.
סנדרס זה סיפור מעניין, אתה יודע, עם כל הפציעות שלו בשנה האחרונה, וה-ups and downs בשנים האחרונות, הוא הרי סיים שני פעם אחת וכבר חשבו שהוא עוד רגע מנצח, ואז שנה שעברה הוא לא היה בכיוון, השנה הוא גם די לא היה בכיוון, למרות שהוא התחרה הרבה פחות, הוא היה פצוע וכולם אמרו שזה מזל שהוא פצוע כי הוא לא הרג את עצמו באימונים.
כן, אנחנו חשבנו שדווקא יש לו סיכוי טוב להתברג מאוד טוב.
נכון, נכון, חשבנו כמו הרבה אחרים שהעובדה שהוא לא התחרה השנה והוא לא התאמן בטירוף תעזור לו להתחרות יותר טוב בהוואי ולעשות את התחרות טובה. זה לא קרה, ומה שיותר מעניין זה ששאר הוא בן אדם מאוד אימפולסיבי. הוא בערך פעם בחודש משנה את כל החיים שלו, את האימונים שלו, איפה הוא גר, מה הוא אוכל, מה הוא עושה וכדומה. והשינוי האחרון זה שהוא חזר להתאמן אצל מאמן שאימן אותו בעבר תקופה מסוימת. זה מעניין, כי בסופו של דבר הוא מבין שיש לו יצר הרס עצמי מאוד מפותח ושהוא עושה הרבה שטויות. זה מדהים לראות שסנדרס, בכלל, אני חושב שבתחרות סיבולת ארוכה כמו איש ברזל, אתה צריך לחסות איזה 20-30 פרמטרים תוך כדי התחרות ולוודא שאתה עושה אותם טוב. וסנדרס בכל פעם מצליח, נגיד, מתוך 30 לעשות 15 טוב ו-15 אחרים הוא עושה גרוע. אז אם הוא, נגיד, מתנהל נכון מבחינת השחייה, אז אחר כך הוא... לא יודע, הוא שוכח לאכול ברכיבה. כל מיני דברים כאלה, כלומר, דברים שלא אמורים לקרות לספורטאי ברמה שלו.
כן, שצריך להגיד שזה מה שקרה השנה, הוא פשוט לא אכל, הוא לא אכל, הוא לא שתה מספיק, הוא לא עשה את כל מה שהוא אמר לעצמו שהוא צריך לעשות לפני שנתיים, בווידאו שהוא צילם לעצמו ודקלם את זה לעצמו, ואמר לעצמו להסתכל בווידאו הזה לפני שהוא ניגש לתחרות.
כן, זה נשמע קצת טיפשי האמת, אני חייב להודות, כי בסוף משפורטי כזה אתה לא מצפה להתנהגות כזאת, אתה יודע, אתה רואה את פרודנו לעומת זה, לעומת זאת שהוא סופר מדויק ועושה את הכל נכון, חושב על כל תוך כדי התחרות, ציוד, ביגוד, תזונה, התנהלות, קבלת החלטות, טקטיקה, וסנדרס פשוט מפוזר.
זה קצת מצחיק, כי מצד אחד נראה שהוא מאוד מחושב, מחשב הכל כמה קלוריות הם מוציאים, מה הוא אכל, הוא... הוא עוקב כל הזמן אחרי המספרים, ועדיין כל פעם הכל קורה לו. כמו שאמרת, כל פעם בסדר אחר, אבל זה קורה.
כן, עוד פעם, כי אני חושב שהוא מפוזר, ואני חושב שההתעסקות גם קצת אולי בסושיאל מדיה קצת מוגזמת, ועושה לו נזק בהקשר הזה. ואני חושב שהוא מאבד את הראש בתחרות, וקצת מסתבך עם עצמו. בסוף, ספורט זה דבר פשוט, ואיירונמן זה ספורט פשוט. תעשה כמה דברים נכון, וזהו. ואיך שהוא מצליח כל פעם לסבך את זה, הוא לוקח החלטות מאוד קיצוניות, בתזונה, באימונים, רק אינדור, עכשיו לא, אינדור זה גרוע, רק אאוטדור, עכשיו רק קטוגני, לא, עכשיו רק טבעוני, לא. האימפולסיביות הזאת והתזזיתיות הזאת, אני חושב שהיא גרועה. וגם בהקשר של מאמן, אז היה לו תקופה שהוא עבד עם המאמן הזה, ועכשיו הוא חזר אליו. השאלה אם הוא קואוצ'בל, השאלה אם אפשר בכלל לאמן אותו, השאלה אם אפשר לאלף אותו או שהוא סוספר וזה עבוד.
נראה לי הבנו שלא, שזה לא הולך לשום מקום, אבל...
זה מבחן מאוד מעניין, אני חושב שפיזיולוגית יש לו פוטנציאל לנצח בהוואי.
על הנייר הוא אחד הספורטאים החזקים כל פעם.
יש לו קומבינציית רכיבה ריצה מטורפת. הוא יכול להיות לא טוב, אבל הוא יודע לפצות על זה ברכיבה ולשים את עצמו בפוזיציה לנצח בריצה, אבל... הוא עושה כל כך הרבה שטויות, כל כך הרבה טעויות, תוך כדי תחרות, שהוא פשוט דופק עצמו לתחרות שוב ושוב. מעניין. יהיה מעניין לראות את התהליך, אם הוא הצליח ככה קצת להתמתן, להוריד פרופיל ולהתאמן כמו שצריך, ולא להיות באובר טריינינג כל הזמן, ונראה.
מצד אחד, כמו שאמרת, זה נראה שהשנה הוא כבר, נראה שהוא כן למד הרבה דברים, הוא כן השתפר, ביוחד עם עניין האובר טריינינג. וכנראה שהבנו שאיתו פשוט אי אפשר לדעת. נכון? זה פשוט...
קשה לדעת, תשמע, זה באמת קשה לדעת. עוד פעם, על הנייר, מבחינת הפוטנציאל הפיזיולוגי, וגם מבחינת פרפורמנס, תשמע, בחצאים הוא עושה תחרויות מדהימות, הוא עכשיו עשה חצי מדהים וניצח. והוא עשה מלאים מדהימים באריזונה, אפילו בהוואי הוא הגיע שני. אבל הוא מאוד לא יציב. לא ברמת המיקרו, ברמת התחרות כאילו, ולא ברמת המקרו, ברמת השנה. יש לו שנים מדהימות, ואז שנים גרועות, ועוד פעם שנים מדהימות. אתה רואה הרבה ספורטאים, למשל טימותי דונלד, בן אופמן, אתה רואה את היציבות לאורך שנים, שזה מאוד מאוד יפה. סנדרס, וואו, שנה הבאה או שהוא לא מזנק, או שהוא מזנק ומסיים מקום 50, או שהוא מנצח. הכל פתוח אצלו, אתה לא יכול לדעת.
הכל פתוח. הוא עדיין אחד הספורטאים הכי אהובים על כולם, אני חושב שלו, אולי בגלל המדיה גם הכי הרבה עוקבים. עדיין הוא לא מקשיב לאף אחד. אני חושב שאמרו לו לקחת מאמן לפני שנה, לפני שנתיים, דיברו איתו על התנוחה, אני חושב שהוא הלך, ים השנה הוא עובד חזק מאוד על התנוחה, אני לא יודע באמת אם הוא נשאר איתה, סנדרס עושה מה שהוא רוצה, ו...
מהצד זה נראה כאילו יש לו יותר מדי זמן פנוי.
כן.
אם הוא היה עובד בחצי משרה במשהו, והיה פחות פנוי, אולי הוא היה עובד פנוי יותר טובים.
כן, ומהצד השני יש לנו את חבר של סנדרס, יש את קמרון וורף, שגם איתו יש עניין מאוד מעניין, שזה מספר התחרות שהוא מתחרה בהם, שזה לא משהו שאנחנו רגילים אליו, הוא לא, אולי גישה קצת שונה. שלוש שבועות לפני אליפות העולם בהוואי, הוא מתחרה באיש ברזל באיטליה, מנצח, חוזר להוואי, מתברג יפה. מה אתה חושב על זה?
שמע, זה מאוד מעניין. קודם כל הוא בכלל התחיל כחותר, הוא בא מחתירה ואחר כך עבר לו לפני כביש ובסוף התגלגל לטריאטלון ולאיש ברזל. אז הוא בא עם איזו אסכולת אופניים כזאת, שכל כל שבוע אתה מזנק לתחרות, כל כמה חודשים יש איזה גרנד טור או יש איזה תחרות של כמה ימים ואוקיי, ומתאמנים איתו, מתאוששים, ממשיכים הלאה. אז באיש ברזל זה מאוד לא נהוג, אולי בגלל המרתון, כי זה הרבה תרבות שבאה מהמרתונים, שבמרתונים לא נהוג לרוץ יותר מנגיד שני מרתונים בעונה. ובאיש ברזל, בגלל שרצים מרתון, אז ההנחה היא שגם יותר מ-2-3 תחרויות בשנה, זה לא דבר טוב, ויש הרבה דיונים על העניין הזה, גם בהקשר של ההפלה של המקצוענים להוואי, שזה דורש מהם להתחרות בכמה תחרויות איש ברזל וכדומה. קמרון וורף בא בשנים הראשונות שלו באיש ברזל ופשוט התחרה המון והצליח הרבה מאוד תחרויות וגם תוך כדי הצליח לשפר מאוד את השחייה שלו ובעיקר לשפר את הריצה שלו. וזה אסכולה מאוד מעניינת כי בעבר תמיד אמרו שמי שנגיד טוב ביולי הוא לא יהיה טוב באוקטובר. כלומר מי שנגיד מפציץ ברוט או בפרנקפורט או משהו כזה אז בהוואי הוא לא יהיה רלוונטי וזה הרבה פעמים גם היה נכון. אבל דווקא יש פה שני דברים שצריך לקחת בחשבון. אחד, יכול להיות שההפרש של השלושה חודשים, נגיד בין יולי לאוקטובר, הוא באמת לא טוב, כי הוא מייצר איזושהי תקופה שיהיה לא לפה ולא לפה. ספורטאי מתאושש קצת, מתאמן הרבה, מתאושש עוד קצת, ואולי מגיע עייף, כי שלושה חודשים זה קצת תקופה שהיא לא לפה ולא לפה. ומה זה שלושה שבועות? זה מין תקופה כזאת שאתה, זה מאלץ אותך די לנוח, כי הוא נח שבוע אחרי התחרות. הוא מתאמן אולי שבוע כזה, חצי כוח, כי הוא כבר די קרוב לתחרות הבאה, ואז הוא עושה טייפר עוד שבוע. אז בעצם נוצר מצב שהוא שלושה שבועות, הוא די נח, ואם אתה לוקח את השבוע שלפני התחרות הראשונה שהוא עשה, אז הוא עשה חודש די דליל. אם אתה שוקל את זה במדדים של שעות אימונים, של TSS, הוא עשה חודש מאוד דליל.
אתה אומר בעצם שהוא פשוט מתאמן בתחרויות. האימונים שלו זה התחרויות. הוא פשוט נח בין האימונים.
הוא לא נח, אבל זה מאוד מעניין. אתה יודע, זה כי שאלו לא מזמן איזה ספורטאי שעשה כבר קריטריון להוואי באפריל, למה הוא עשה עוד תחרות בקיץ. אז הוא אמר, אם אני לא עושה עוד תחרות בקיץ, אז מה שקורה, אני מאפריל עד אוקטובר מתאמן בטירוף, ואז אני מגיע לאוקטובר מותש. תחרות בקיץ מאלץ אותי לעשות איזה מיד סיזן ברייק הזה, כי אני באמת עושה קצת טייפר לפני, מתאושש קצת אחרי. זאת אומרת, שלפעמים אתה אומר, התחרות דווקא מאלץ אותך, אם מסתכלים על זה ברמת המקרו, לנוח. כי אתה מסביב לתחרות די נח, אתה נח קצת לפני, נח קצת אחרי. ובסוף התחרות מבחינת המקצוענים זה 8 שעות, שהם באמת מאוד מתאמצים, אבל יחסית ל-30-35 שעות בשבוע שהם עושים, כנראה שזה לא דרמה גדולה, ובסופו של דבר זה מייצר על הגוף פחות עומס מאשר אם הם היו מתאמנים בתקופה הזאת.
כן. זה מעניין, ומעניין לראות גם אם עוד ספורטאים ינקטו בגישה הזאת, למרות שכבר אנחנו ראינו כבר עכשיו, ממש עכשיו הייתה את התחרות בפלורידה, איירונמן פלורידה, ראינו עוד גם את בן הופמן שחזר, שגם 3 שבועות אחרי הוואי.
סקיפר, ג'ו סקיפר.
גם ג'ו סקיפר.
הגיעו ראשון שני, כן.
וחשוב להגיד שבן הופמן רץ מראטון של 2.36, שזה גם סי מסלול חדש ותוצאה מרשימה של עצמה. זה... אז וואלה, יכול להיות שזה עובד.
כן, בדיוק. ומעניין, מעניין איך זה ישפיע על ההחלטות של הספורטאים בעונה הבאה. העניין הזה של הצמידות שקאמרון וורף בעצם הוא הראשון שהנחיל את זה, אבל אתה רואה שעוד ספורטאים מתחילים לאמץ את זה.
ובמעבר חד מהוואי, קאמרון וורף וסיימון ליימן סנדרס, נקפוץ ישר לגן שמואל, חצי איש ברזל. השתתפת גם, אז תוכל ככה יותר לספר איך היה מהזווית שלך. גם למרות הגיל שלך, הצלחת עדיין להתברג יפה.
תשמע, קודם כל קיבלנו יום מדהים מבחינת תנאים. מאוד חששנו כי דיברו על איזה סופה שתיכנס, ואולי גם תגיע למרכז ולצפון. בסופו של דבר הים היה מעולה, התנאים ברכיבה היו אחלה, היה טיפה רוח במקטע הצפוני, אבל באמת אין מה להתלונן. וגם בריצה היו ממש תנאים טובים. גן שמואל זה מין תחרות כזאת שהיא מאוד פשוטה, היא לא מורכבת, אתה קם בבוקר, נוסע לגן שמואל, עושה חצי איש ברזל, חוזר הביתה. אני חושב שיש בזה משהו נורא יפה. אני חושב שחסר לנו כאלה תחרות בארץ. לכל אירופאי, אוסטרלי או אמריקאי יש מלא תחרות כאלה ליד הבית. חצאים, אני חושב שזה אימון מעולה למי שעושה איש ברזל. אולימפי זה אימון טוב, אבל לפעמים קצת קצר מדי. חצי זה כבר אימון שכן מכניס אלמנטים של סיבולת שעוד איכשהו קצת רלוונטיים לאיש ברזל. וחבל שאין יותר גן שמואלים כאלה בישראל, בטח ובטח כשזה קורה על כביש החוף, שזה מדהים. אני לא הגעתי כזה בריא לתחרות הזאת, הרגשתי לא טוב ביומיים שלושה שלפני, חשבתי, קיוויתי שזה אולי התרגשות, אבל זה לא היה. הייתי די מרוך מההתחלה לסוף.
כן, אני זוכר שדיברנו לפני, לא ידענו אם תזנק בכלל, בסוף החלט על זנק.
כן, 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 זה תמיד דילמה. אם הייתי חולה פלט גמור, שוכב במיטה, לא הייתי מזנק, כי זה גם קצת לא בטיחותי, לא בריאותי, לא אחראי, אבל לא הייתי במצב הזה. הייתי במצב ביניים הזה שאתה לא באמת יודע אף פעם כמה זה אולי בכלל מנטלי. זינקתי, לא הרגשתי כזה טוב בתחרות. הייתה אחלה תחרות. גיא קרוטס יצא ראשון מהמים, אחר כך אופיר ותום, ואחרי זה אני, ואחרי זה אסף פורט ואוהד סיני. שוקי ומיכאל, נוצרה שם תחרות מאוד מאוד יפה על הכביש. בסופו של דבר, לאט לאט הפערים ברכיבה הצטמצמו, והגענו למצב שירדנו 6 חבר'ה ביחד לריצה. שזה מאוד, זו דינמיקה מאוד מאוד יפה. היינו ב-T2, 6 חבר'ה ביחד. והיה מצחיק, כי גם היה קצת טרשטוק וזה, בהקשר חיובי כאילו. נוצרה תחרות מאוד מאוד יפה, בעצם תחרות ריצה. אחרי שכולם לחצו באופניים די חזק את התחרות ריצה. שבעצם מי שרץ טוב אחרי רכיבה ינצח.
מה הפערים היו בערך בירידה לרכיבה?
ל-T2 תכלס הגענו ביחד, ממש ביחד, ממש ירדנו מהאופניים ביחד, והתחלנו את הריצה ביחד,
כולם שמי, ביחד. מי זה? מי
היה השני? תום, אוהד סיני, אסף פורט, גיא קרוטה, סופיר דמלין ואני, היינו 6 ביחד. וזהו, ואז התחרות ריצה. בסופו של דבר תום ניצח, הוא הדיגי השני, אסף שלישי, שוקי עקף אותי ויש לו בריצה, סיים רביעי, אני סיימתי 5. סיימתי ראשון בקטגוריה, אבל זה פחות מעניין אותי, אני עדיין מנסה להתחרות בכללי. וזהו, הייתה אחלה תחרות. אני חבל שלא יותר חבר'ה חזקים הגיעו. מבחינתי הייתה תחרות מאוד מוצלחת, אני חושב שהייתה אנרגיה מאוד טובה, ובכלל, כל החבר'ה שהתחרו בחצי, שאני מכיר ודיברתי איתם, כולם נהנו, ואני חושב שיש בזה משהו פשוט וטוב בגן שמואל.
תחרות ביתי, תמיד כיפית, אבל הטקס, מה עם הטקס, ליאור, מה עם הטקס?
שמע, אני מת להוריד את הצ'יפ לפני השאר שיר, כדי שיפסלו אותי, כדי שלא יקרצה, ואז לא יקריאו לי שאני צריך לחכות לטקס. אתה יודע, להשאיר את המשפר, אבל להוריד את הצ'יפ כאילו, כי פשוט, זה פשוט לא לעניין. ישבנו שם איזה 3-4 שעות, חיכינו לתקף.
וכל שנה זה רק עולה.
כן, זה אותו דבר. אבל בסדר, נו, שהתלונות שלנו יהיו על תקסים ולא על דברים אחרים, והתחרות יהיו אחלה במאורגנות, ואין כלום, בהקשר הזה באמת היה אחלה.
לגמרי. אני רוצה לדבר על חומרים אסורים בישראל וכל מיני תוספים. דווקא בשנים האחרונות נתקלנו בכל מיני בדיקות פתע שעברו ישראלים פה בארץ. אני חושב גם אתה עברת הבדיקה כזאת שבאו, הפתיע אותך ועשו לך את הבדיקה. וואלה, בזמן האחרון אני כבר לא שומע על הבדיקות האלה. איפה, אני יודע שיש לזה תקציב, אני יודע שיש תחרויות שלא יכולות להרשות את זה לעצמם, אבל עדיין, כן, הייתי מצפה מהאיגוד, כן, לבצע בדיקות כאלה. ובזמן האחרון אני כבר לא שומע על זה. לפחות השנה לא שמעתי אפילו על בדיקה אחת כזאת.
קודם כל זה נכון. גם אני לא שמעתי בתקופה האחרונה, ויכול להיות שקרו ואנחנו לא יודעים. שמע, זה נושא נורא מורכב. כי בסוף אני טוען שכולם רוצים שהספורטאים ישתמשו בחומרים אסורים. אני אומר את זה עוד פעם. כולם רוצים שהספורטאים ישתמשו בחומרים אסורים. הספורטאים רוצים להשתמש בחומרים אסורים. כי הם רוצים לשפר את הביצועים שלהם, הם רוצים לנצח בתחרות. המאמנים רוצים שהספורטאים ישתמשו בחומרים אסורים, כי הם רוצים שהספורטאי שמאמנים יקבל תהילה ופרסום וכסף וזה, וזה יחזור אליהם כבומרנג. מארגני התחרויות רוצים שהספורטאים יעשו דברים מדהימים, יעשו ישפרו שיאים וזה, אז טוב להם שהם ישתמשו בחומרים אסורים. הספונסרים בוודאי רוצים שהספורטאי שהם מספנסרים אותו יעשו דברים מדהימים, וזה הבעיה. זה הבעיה, זאת הבעיה העיקרית, דעתי, שבסופו של דבר יש פה הרבה צביעות. אני טוען שחומרים אסורים זה קצת כמו פורנו. כולם נגד וכולם צופים. אז אני לא אומר שכולם משתמשים בחומרים אסורים, אבל יש פה איזו כפילות מסוימת, כפילות מוסרית מסוימת, שהיא מורכבת. ומארגני התחרות, למשל, אתה אומר, רגע, למה מארגן לא עושה בדיקות? הוא לא עושה בדיקות כי זה גם עולה לו כסף.
חשוב להגיד שזה עולה הרבה כסף יחסית. תלוי איזו בדיקה, אבל...
כן, אתה יודע, מה זה הרבה? ברזולוציה של תחרות גדולה זה פינאץ.
כאילו, okay? תחרות שמכבדת את עצמה, אנחנו מצפים שכן יהיו בדיקות כאלה. לפחות לראשונים שמסיימים, ואולי זה כמה בדיקות הקריות לכמה חבר מהקבוצות גיל, נכון? זה משהו...
תראה, באיירומן הם עושים בדיקות. עושים בדיקות, תראה, בהוואי, תפסו, עכשיו פרסמו שתפסו חבר'ה בשנה שעברה. פרסמו את זה רק למזמן. חבר'ה שבדקו רנדומלית, מגרילים שמות בהרשמה ובודקים. בהוואי הם בודקים גם רנדומלית, גם את המנצחים הכלליים, ואני חושב שגם חלק מהמנצחים בקטגוריות. זאת אומרת, אתה עושה בדיקות שהן גם רנדומליות, שכאילו יש לך, לא יודע, 2,000 ומשהו משתתפים, שגם מקום 1974 ידע שיכולים לבדוק אותו. ואז כולם בעצם בסוג של סטרס ולא השתמשו בחומר אסורים, הם לא עושים את זה בגלל שהם רוצים להיות ספורטאים, הוגנים ומוסריים וזה, לפחות הם לא יעשו את זה כי הם מפחדים.
היום רק חשוב לציין שהחומרים לפחות שתופסים בקבוצות גיל, זה חומרים יחסית כבר, זה EPO ודברים שתוספים יחסית כאילו ישנים, שקל מאוד לגלות היום, ואני חושב שאפילו מ-eBay כל אחד יכול להזמין כזה.
קודם כל כנראה. שמע, זה הזוי בעיניי של האדם בקבוצת גיל שמתחרה, נגיד, לא יודע, לוקח EPO, כי קודם כל EPO זה משהו שהוא, אתה יודע, יש חומרים שאתה יכול להגיד, יקרו להם אפורים, בן אדם לקח ובטעות, ושמע, בן אדם שמזריק EPO זה לא בטעות. הוא עושה את זה בכוונה בשביל להשיג איזשהו יתרון, והוא סוג של מרמה בידיעה. בעיניי זה עזוי, זה איבוד פרופורציה ואיבוד כיוון, וזה קורה גם בעולם, ואני חושב שזה קורה גם בארץ, וראינו, אני חושב שדוגמאות לזה, ולדעתי יש עוד הרבה שאלות תפסו. וזאת האמת, אני חושב שהמארגנים, אתה יודע, לא רוצים לשים את הכסף, וגם לא כל כך רוצים אולי לבדוק, כי אתה יודע, אם הם יתפסו, זה לא בטוח כמה זה טוב למוניטין של התחרות, לא? למרות שאני טוען בדיוק הפוך, אני טוען שחלק מתו תקן בעיניי של תחרות רצינית, זה שיש בדיקות חומרים אסורים. אחד הדברים שאני אומר למשל, זה בארץ, על אפיק ישראל ועל הישראל, תעשו בדיקות חומרים אסורים. גם אם זה עכשיו אומר שאתם גובים עוד 20 שקלים דמי הרשמה מכל אחד, ככה תממנו את זה. גם לא צריך לעשות המון בדיקות. בסוף אתה עושה בדיקות למנצחים, בדיקות 2-3 בדיקות רנדומלית. כולם יודעים, כולם חוששים, אתה כבר מנקה כנראה את התחרות בצורה די רצינית, כי אנשים מראש יודעים שיהיו בדיקות, וזה לא קורה, בעיניי זה חבל שזה לא קורה. אני חושב שיש בישראל הרבה יותר חומרים אסורים, גם אצל הספורטאי קבוצות גיל, ממה שאנשים חושבים.
כן.
כי אני חושב שכל הנושא של הרשתות החברתיות, פייסבוק, אינסטגרם, הוואטסאפים, הסטראבה, קצת מעביר אנשים על דעתם. והם מגיעים למצב שהם מוכנים לעשות בשביל, אני קורא לזה תהילת חבר, כי בסוף הרי זה לא תהילה עולמית. האדם שמצח לתחרות פה בארץ, לא שהוא מתפרסם ומתעשר וזה, בסוף הוא, החבר אומרים, וואו, הוא חזק, הוא ניצח. אנשים היום, אני חושב, בשביל כמה לייקים בפייסבוק וקצת תהילה מקומית, וזה באמת מוכנים לעשות דברים שבעיניי הם נראים עזועים. אתה יודע, אני גם מאוד רוצה לנצח, ואני מתאמן ברצינות, משתדל להתחרות הכי טוב שאני יכול, אבל יש איזשהו פיינליין, איזשהו קו אדום שאני לא אעבור אותו. וכשבאו לבדוק אותי, זה, אתה יודע, קצת שמחתי, קצת נעלבתי, הכל ביחד, ושמחתי כי אמרתי, וואלה, זה טוב, טוב מאוד שעושים בדיקות, וגם שמים לב מי עושה הישגים בולטים, אז באים לבדוק אותו. וקצת נעלבתי כי אמרתי, אולי מישהו הלשין עליי, אז אמרתי, וואלה, זה עצבן אותי קצת, כאילו, שמישהו חשב שאני אתעסק בחומרים אסורים. אבל בסופו של דבר, אתה יודע, פרסמתי פוסט והפצתי את זה, זאת אומרת, אני חושב שאתה יודע, זה אחלה, אני רוצה שיהיו כמה שיותר בדיקות, ואני אשמח לבוא לבדוק אותי שוב, אתה יודע, לפני תחרות, אחרי תחרות, בשוטף, אני חושב שזה אחלה, ורק טוב.
שמע, אני מקווה שמישהו מהוועדה של הסימום, או מהאיגוד, איך שזה נקרא, כן מקשיב לנו, ואולי גם יוכל להגיב אחרי זה, להגיד מהצד שלהם, איך זה מתנהל, ומה הם עושים, הפעולות שהם עשו השנה אולי. אולי נשמע קצת מהם גם.
דניאל, שהוא לדעתי התמנה להיות עכשיו יושב ראש הסוכנות למניעת סימום בספורט בישראל, זאת אומרת, הוא עבד שם, עכשיו אני חושב שהוא מנהל את הסוכנות הישראלית, והוא, אתה יודע, הוא איש ברזל בעצמו. זאת אומרת, הוא מכיר את הענף שלנו טוב מאוד.
נכון.
אז אם לא הוא יבדוק, אז מי כן?
אולי אפילו, לא יודע, נביא אותו פה לאיזה פרק, נדבר איתו. גם יהיה מאוד מעניין לשמוע. ליאור, ב-20-11 יש הרצאת ואטים שאתה מעביר. תספר לנו קצת על מה היא, אולי אנשים ישמעו, גם ירצו להגיע.
קודם כל, כן, וב-20-11 זה יהיה בטרק בקדימה. בעצם זו יוזמה של גיל טרויגוט מפאור טו מקס, שבעצם הוא מייבא את המדי ואטים של פאור טו מקס, מוכר מדי ואטים, בעצם החברה הכי משמעותית פה בארץ, ואחת המשמעותיות בעולם. ובעצם ננסה לזכור בהרצאה אותי את כל המושגים הבסיסיים שקשורים בוואטים, איך להשתמש במד ואטים באימונים, איך אני קצת משתמש במד ואטים בתחרויות, מה זה FTP, איך עושים טסטים, קורלציה בין תחושה, דופק וואטים. אני אראה קצת קבצים שלי מאימונים, מתחרויות, גם באופנערים, גם באיש ברזל. בעצם ניתן לאנשים כלים גם למי שעוד לא משתמש במד ואטים ורוצה או מתחיל, וגם לאנשים שכבר יש להם ניסיון איך אולי לשפר את השימוש להם במד ואטים. זהו, זה בעצם הרעיון.
כן, אני חושב שזה באמת יעניין הרבה מאוד אנשים. אני חושב שהרבה אנשים חושבים שהם כן מבינים בזה, וכן איך יודעים איך להשתמש, אבל הם לא באמת, לפחות, משתמשים בזה באמת נכון. לפחות זה מהניסיון שלי. וזהו, מגניב. טוב, שזה יהיה. תספר לנו אחרי איך הלך.
בכיף.
הגענו לסוף הפוסטקאסט היום. תודה לכם שהצטרפתם. אם נהניתם, תעזרו לנו להפיץ את הפוסטקאסט, תשתפו אותו עם החברים שלכם. הפודקאסט יעלה באייטיונס, כל הפלטפורמות האחרות. אז פשוט תפיצו. גם בימים אלה נפתחת קבוצת פייסבוק לפודקאסט, שבו אתם יכולים לשאול שאלות, שבהמשך אנחנו נענה עליהם פה בפודקאסט. אנחנו מבטיחים לעבור על כל השאלות. נבחר מהם כמובן את אלה שמתאימים להכי הרבה אנשים, ואנחנו נעלה עליהם פה. תודה רבה, עד לפעם הבאה.